Oh, what a wonderful feeling. Just to know that you are near. טוב, יקירי, okay. יש את זה. Okay. רגע לפני שצוללים חזרה, פעם אני אעשה פחות בלגן. הוט התקשרו אליי. Okay. האינטרנט אמור להגיע לפה שליח.
עם האינטרנט, זאת אומרת, זה שליח, הוא פיזית מביא את האינטרנט לפה?
טכנאי.
טכנאי.
טכנאי אמור להגיע, בינתיים אני מתכתב איתם בוואטסאפ, זה קצת לא נעים, כי יש את הקטע הזה שאתה יכול לצאת עליהם בוואטסאפ.
מה זאת אומרת?
כאילו כשאתה לא רואה את הבן אדם, או לא מדבר איתו סליחה בטלפון, אז אתה קצת יותר בוטה.
בטח, בכלל תקשורת בסטקט,
דברים קורים מהר יותר. סיפרתי לך פעם איך השגתי את המרשם שלי לאדירל.
לא.
אז יש קטע שהם הכללית מממנים, כאילו.
בטח.
זה דבר יקר. ואם אתה מקבל את המימון, אז אתה יכול לקנות קופסה של 30 באיזה 200 שקל. עכשיו, מי שלא בולע את זה ומריח את זה, זה, אתה יודע, זה רץ איתך, שנה, כאילו.
אתה זוכר שאנחנו מקליטים, כן? זאת אומרת, זה הבדיחה הזאת בווייר, like, who keeps notes on a criminal conspiracy, כאילו, אתה מתעד פה זה. אני רק אגיד שלי יש מרשם, כי אני הובחנתי כמפרעות קשב וריכוז לפני המון שנים.
השאלה היא, האם החברים מתקשרים בסופאשים מסוימים ומבקשים קצת?
לא, כי יש לי מרשם נורא קטן.
הבנתי.
ואני לא נדיב. כבן אדם. אני בן אדם קמצן ולא נדיב.
קיצר, מה קרה? אני מכתב איתם בוואטסאפ, ואז הם אומרים לי, שמע, אתה לא מקבל בכללי, אתה לא מקבל מימון. ואני מין כזה, בוא נה, יש לנו את הביטוחים הכי גדולים וזה, כאילו, איך אני לא מקבל מימון? בתקופה שהייתי צריך את זה ללימודים.
כן, ברור.
אתה מדבר פה עם בוגר תואר בתקשורת. anyway, אני לא יודע מאיפה עלה לי רעיון, אבל אמרתי, שמע, אני רוצה לעזוב למכבי, אני יש לי כאילו מלא עוקבים ברשת, ואני רוצה, ואני אתן לכם ביקורת ממש גרועה על כל ההתנהלות הזאת. אחי, יום אחרי התקשר אליי מישהו ואמר כאילו, יש לך את הדבר.
יש לך, וגם נתן לך מרשם לוויד, וגם מרשד לאוקסיקוטון, לא? אתה מכול אופיאטים היום בזכות התעלול הזה שלך.
לא, לא, האמת שאני בסדר.
אני ראיתי מלא מה, דיברתי על זה בפודקאסט השני, בזו דעתי, שכאילו יש משהו מדהים בכל העיסוק האמריקאי בהתמכרויות, נגיד, סתם, הדוגמה המפורסמת היא אופיאטים, אבל לשם הדיון, גם התרופה הזאת שמנית עכשיו, מי שלא בקשר עם צעירים אמריקאים, לא יודע כמה אנשים מכורים היום, לבעצם דור השני של הריטלין. זאת אומרת, ריטלין היה תרופה מאוד קשה, שמאוד עזרה עם הפרעות קשב וריכוז, אבל הייתה גם היה בה משהו אכזרי, כי היא עושה דיכאון נורא קשה. ועכשיו, מה שנקרא, הדרל או הטנד, וכל מיני דברים, וצפונה מזה, אמריקאים מכורים לזה ברמות, זאת אומרת, זה פשוט לא מדובר עדיין, כי בגלל האופיאטים. ומה שאנשים לא מבינים, ואנחנו כישראלים מבינים, זה שהסיבה שהם מתמכרים, זה כי אין את המנגנון הזה, שאתה תיארת, אתה מבין? בישראל, אתה פוגש רופא, ולא באינטרס הכלכלי של הרופא הזה לתת לך תרופה. אתה מבין מה אני אומר? כן. האינטרס של הרופא, זה שאתה תהיה בריא, שאתה תהיה מרוצה, מקסימום שלא תכעס על הקופח. אבל זה לא שהוא הדילר של אוקסיקוטן בא אליו עם מסעית ואומר לו, אחי, אם אתה צריך להעיף 1,000 כדורים השבוע, תן לך צ'ק של $1,000. אתה מבין? וגם האדירל, לשם דיון, אפילו המרשם שאני מקבל, ואני באמת הובחנתי, כן? בגיל מאוד צעיר, והובחנתי שוב כמבוגר.
חשבתי שלא אמרנו למאזינים, כאילו, אדירל זה
כדור ריכוז.
כן, זה רטלין למתקדמים.
כן, זה כדור ריכוז.
עכשיו, אווירה של, כאילו, אתה לוקח את זה, 6 שעות אתה סוס עבודה ומזיע מהברכיים.
כן. עכשיו, אתה יודע למה זה מכר? למה זה מכיר? משתי סיבות. אחד, זה נורא כיף לעבוד 8-9 שעות ולהספיק ולא לחוות חששות או חרדות או ספקות. והסיבה שהכדור הזה עובד כל כך טוב לריכוזים, כי זה בעצם, כאילו, אנחנו רק מדברים על סמים, אבל זה בעצם, זאת אומרת, לא נעים להגיד, אבל זה הגדרה, זאת אומרת, זה לא בדיוק תרופה, בוא נגיד ככה. זה נרקוטיק במובן הכי בסיסי. הדבר הזה הוא בעצם MDMA. זאת אומרת, מתברר ש-MDMA בכמויות קטנות, אנפטמינים בכמויות קטנות, עוזר לך להתרכז. עכשיו, אתה פותח את הטנט, אתה מסתכל על ממה הוא מורכב, הוא מורכב בדבר אחד, אנפטמינים. זאת אומרת, יש שם מרכיב אחד והוא אנפטמינים. זאת אומרת, זה ספיד. זה ספיד שמרגיש כמו לקחת אקסטה. עכשיו, מסתבר שכשאתה בבוסט ביטחון מטורף, ובלי ספקות, ובלי מעצורים, הרבה יותר יעיל, זה נכון. אתה מבין מה אני אומר? ההבחנה יפה, זו תרופה נורא מסוכנת, כי היא בעצם, היא מעלה לך את הביטחון העצמי גם. בדרך שחלק מהבעיה של חוסר ריכוז, וחוסר פיקוז, שאתה כל מיני אומר, אולי אני צריך לעשות את זה, 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 זה אומר לך, לא אחי, אתה אש. אתה אש, מה אתה רוצה לעשות, תעשה. עכשיו, כל מי שלקח את הכדורים האלה יודע שהוא לא מסדר לך את הסדר עדיפויות, כן? אם אתה מחליט לפתוח פרויקט מוזיקלי, ביום שאתה צריך לכתוב עבודה, אתה פשוט תעשה את הפרויקט המוזיקלי, הוא לא מתקן את הסדר עדיפויות שלך, הוא לא מתקן את האישיות שלך. אבל זה במכר בצורה באמת, באמת קיצונית, כי זה בעצם upper, זה medical grade speed, כאילו, זה באמת מה שזה.
זה מזכיר לי שהגיג הראשון שלי בכזה רדיו ופודקאסטים היה להיות עורך שידורים, זה נקרא. זה היה ברדיו הבינתחומי, אתה בא, אתה כאילו מין משבץ מוזיקות, עוזר לסטודנטים לכוון את המיקרופונים וכאלה. ואז היה שם מישהו שהוא כבר עשור שם, ואז אמרתי לו, הוא אמר כאילו, מה קורה איתך? אמרתי לו, תשמע, אני על הטנט עכשיו, אדירל. אז הוא אומר לי, אתה לוקח את הכדור הזה בשביל העבודה פה? כאילו, אחי, אני עושה 10 ראשים של בנג, ואני כאילו מין סוחב פה כל משמלת, מה יש לך? ומאז כאילו די הפסקתי עם הכדור הזה. כן, אמרתי כזה, וואי, תכלס כאילו בשביל מה שאני נדרש, אז אחד לכמה זמן, אם יש איזו משימה גדולה עליי, אז אני לוקח ונזכר עד כמה הדבר הזה חזק.
אני מנסה, אני למרות שיש לי מרשם, אני מהדור שנראה לי דיברתי על זה הרבה, זאת אומרת, ההורים שלי בעצם הבחנו אותי בגיל מאוד צעיר, וההורים שלי פשוט לא הסכימו שאני אקח כדורים, ואני נורא שמח מזה, זאת אומרת, אני גם לא לוקח הרבה, יש לי מרשם מאוד קטן, ואני פשוט מין, אני בעיקר נורא פוחד לפתח בדיוק את התלות הזאת בזה, ואני גם חושב, לא יודע, זאת אומרת, זה פשוט, זה באמת, כאילו, כמו עם אמריקה, זאת אומרת, זה באמת מסוכן, אתה מבין? כאילו, זה פשוט מסוכן, אתה לא רוצה להיות תלוי בתרופה, זה חזק בעיניי ברמות מטורפות, כאילו, זה שנותנים את זה לילדים, זה אינסיין. זה באמת אינסיין, אנחנו רואים את זה בקטע הכימית, כאילו, מי שעשה את זה, אני עושה רבעים עם מרשם של 10, וזה חזק לי. אתה מבין? ונותנים לילד בן 8, 20 מיליגרם של זה. נותנים לילד בן 8, פאקינג חצי כדור אקסטסי. ואומרים לו, סע.
סע למשך, אבל
בטח, סע עכשיו אחי עד שתהיה בן 30, סע, מי היום עד שאתה בן 8, עד שתהיה בן, תסיים את התואר השני שלך ב-27, אתה עכשיו הולך להיות דייזד, זה מטורף, אבל לא, למה דיברנו על הכל, נזכרתי.
היי, אתם מאזינים להיסטוריה אינטלקטואלית גסה, לי קוראים דור קומט ואני עורך את הפודקאסט הזה, עומר בן יעקב הוא הדובר, על מה הוא מדבר, טכנאי שאלות, אמפטמין, ביטחון עצמי, בכל אופן. אני נורא נהנה להקשיב.
אני נזכרתי מה היה ההקשר פה של הדבר הזה.
שנינו בטלפונים. אני
מחפש נוטס, סורי.
אני נגד הנוטס שלך, שתדע.
אני אפסיק.
אני אומר לשים בצד.
בסדר.
לשים בצד ושדבר מהלב.
בסדר. שתי דברים רוצה להגיד. אחד, דיברנו לפני 3-4 פרקים על זה שאתה נורא שמחת, נורא התלהבת מזה שאמרתי שכאילו אתה מזלזל במקצוע ההוראה שלך, כי זה לא חשיבה של רובוט. ואז אמרתי, באופן כללי, אנחנו לא מתעדפים כל מקצוע שהוא אנושי, מרוויח פחות ממקצוע שהוא טכני. זאת אומרת, אם אתה יודע לדבר עם המחשב, אתה יודע להפעיל קוד, אתה מרוויח יותר מבן אדם שיודע לדבר עם ילדים, למרות שבעיניי לדבר עם ילדים זה דבר הרבה הרבה יותר מסובך. ונתתי שם מין רצף שלם על זה שהקפיטליזם מזלזל ואנחנו מזלזלים. וכאילו, שכחתי להגיד משהו נורא חשוב שפשוט צריך להחזיר, דרך יפה להסתכל על זה היא בעיקר במונחים כלכליים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מזלזלים בחינוך, אני לא חושב שאני ואתה מזלזלים בחינוך, אבל אנחנו מזלזלים, זאת אומרת, אנחנו מזלזלים בזה כי זה עבודה שמרוויחה חרה. אתה מבין מה אני אומר? אני לא מסביר את זה טוב, אבל כאילו חברתית מסמנים לנו בשלב נורא צעיר, שלהיות מורה זה חרה, זאת אומרת, המורה שלך בתיכון, אתה מבין כבר בגיל 13-14, שהוא סוג של אפס. בלב אתה מבין את זה. גם אם הוא מורה הכי מלך שם, אתה אומר, למה זה בעצם לא פרופסור להיסטוריה? כאילו לא הבנתי. ומצד שני, אתה מבין שהמתכנת הוא something to be. כן. אני חושב שבגלל זה, כמה שזה קורני להגיד את זה, אני חושב שבגלל זה ג'ון לנון מקליט את השיר הזה. A working class hero is something to be. כי הוא מבין שצריך להגיד, שאנשים לא מבינים, שאתה מסתכל על החברה, באמת, אתה מסתכל על החברה ואתה אומר, being a douchebag CEO is something to be, וג'ון לנון בא ואומר, no, being a working class hero is something to be, כאילו, להיות זה, ואני דרך כלל, כאילו, כמה שזה שמאלני מעצבן, אני כן מאוד, זה אמירה שנשארת איתי, לדוגמה, אני מקפיד לפרגן ולהעריך לנציגי האיגוד שלי בארץ, אני חושב שזה ממש תפקיד קשה, להיות פעיל באיגוד עובדים, ולייצג, מול הבוסים, כי בעצם אם אתה רב מול הבוסים, זה גם הבוסים שלך. זאת אומרת, אנשים שעושים מסע ומתן בשביל שלי חוזה יותר ותנאי תעסוקה יותר טובים בארץ, הם עיתונאים אחרים, שגם להם קשה, גם להם פוחדים. אתם מבינים מה אני אומר? גם הם באותו מקצוע תחרותי קשה וזה, ובכל זאת הם יכולים לפנות חצי יום מהשבוע שלהם, ללכת לעשות מסע ומתן עם הבן אדם שמחליט על העתיד שלהם. ולהיות אגרסיבי כלפיהם, ולהגיד לו, לא, אני לא מסכים עם זה, אני לא מסכימה עם זה, לא, אנחנו כעובדים דורשים עוד, אני לא הייתי מצליח לעשות את זה, כי אני לא working class hero, זה בדיוק העניין, ואני חושב שאנשים שנגיד, מוכנים להיות במקומות האלה, הם כן, ואני חושב שנגיד מורים, בגלל זה אני נורא חשוב לי כן לעודד אותך, כי אתה לא מתומרץ חברתית, זאת אומרת, אין שום תמרוץ חברתי בשבילך ללכת להיות מורה, זה כאילו יתפס, כי אתה כאילו ויתרת, אבל בעיניי זה ההפך, זה מדהים, פצצה, אני רוצה שאנשים כמוך יהיו מורים, אני ממש רוצה את זה, אני חושב שכאילו מין, שיהיה לי ילדים, אני הייתי רוצה שהמורים שלהם יהיו אנשים שבאמת גם בזמנם הפנוי, באמת מנסים לעשות יצירה, ולא אנשים שהם שבורים וגמורים, וכל מה שמחזיק אותם זה שבעשרה יש הפסקה עם קפה אליט.
גם אבל כמישהו שמה שאיך שהגדרת אותי עכשיו, עדיין כשאני עומד שם ומביא את העניין, לא, אתה כמורה רוצה שהעניין ייגמר יותר מהשהילד רוצה שזה ייגמר. אתה מבין? אתה רוצה שהמופע הזה שאתה עכשיו נקלעת אליו, ייגמר. אתה רוצה, אתה רוצה, כאילו, רוב הזמן,
אני לא מאמין לזה, אני חושב שאתה כן רוצה
שעדיני לאיזשהו פודקאסט. כמו דידרו, איך קוראים לזה?
לא דידרו.
לא דידרו, כמו הוויטקנשטיין, שאין לי את המילים לתאר, בוא אני אנסה לספר לך מה אני חווה.
Don't say it, show it. תספר לי סיפור that will show me what you're trying to tell me.
בוא אני אתן לך את הבסט קייס, את הרגעים המתוקים שקורים, אוקיי, שזה, ואז אני אומר, אוקיי, סבבה, טוב שאני עושה את זה, אז אני אמור בעשרה מפגשים ללמד את הילדים האלה מה זה פודקאסט, או להתחיל לעשות משהו. עכשיו, אני בבית ספר, גיג ראשון היה בבית ספר, בפאקינג פתח תקווה, ילדים בכיתה ה'. עכשיו, אחד מהדברים שאני מנסה ללמד, זה להגיד, חבר'ה, לעשות את זה, כאילו, זה מרגיש משהו מאוד רחוק ומאוד גדול, כאילו, מין פודקאסט ציוד, זה, זה, זה. זה לא, זה כאילו מין ללחוץ רקורד, ואז אתה המדיה, זה שלך, אתה עושה את זה. והיה איזה שתי בנות, שפשוט קלטו, פתאום היה נפל להם הסימון, שהן יכולות להביא את העניין, ולא היה עם מה לעבוד, נתתי להם, הם לקחו אייפון, שמו רקורד, אחת התלמידות השניות החזיקה טלפון, שמו מוזיקת אימה כזה, קלאס, כזה רביעת מיתר, דברים קורדרים, כאילו, כן, שמו ליד המיקרופון, ופשוט עשו צחוקים ודיברו על כאילו פוליטיקה בישראל, נקראות מצחוק ומוזיקת אימה ברקע. ופתאום קלטה שכאילו מין השטויות שאתה אומר להם, או משהו, רעיון שאתה מנסה להעביר, מתורגם לזה שכאילו מין, הם פשוט הביאו את העניין, הם עשו את זה, כאילו. וזה רגע שאתה אומר כזה, וואי, אדיר. אבל
נכון, זה סיפור מדהים. כאילו זה breakthrough, זה
כן, אבל כמות הלוגיסטיקה,
אבל למה אתה משליך? למה אתה אונס על זה? ולמה אתה אונס על זה מדדים קפיטליסטיים? מה זה?
הנסיעה של שעה לפתח תקווה בפקקים.
לא, אני לא מסכים, אני מצטער, אני לא מסכים לזה. זה לא נכון, אבל זה סתם, זה כל כך לא יפה מה שאתה עושה לעצמך. תחשוב כמה דברים אפשר לנסח באופן הזה, ברצינות. אבל רק על דברים מסוימים אתה מפעיל את השיקול האכזרי הזה. אתה רוצה להגיד לי, העלות מול תועלת של להביא מהפכה לבן אדם הזה באופן נקודתי לא שווה לי. בוא נספר לך, זה הדוגמה המדהימה של האנשי איכות הסביבה. איך שאנחנו חיים בעולם שלמחזר הוא נתפס תרחה, אבל זה שאתה תוכל לפתוח את האינטרנט ולהזמין משהו שתוך 24 שעות יגיע אליך נחשב קל. כשאנשים לא מבינים שהמשמעות של אמזון פריים היא הפעלה של מערכת לוגיסטית אלימה ומשוגעת, זאת אומרת דברים בשביל לשנע, בשביל שאתה תוכל לקבל את הדייסון הזה, שבועיים אחרי שדיברת עם ההורים שלך. זאת אומרת, הכמות המשאבים החברתיים שהושקע, אינסיין! insane, אתה מבין, אתה יודע כמה מסובך לייצר משהו חדאפ, אבל בנקודת קצה זה מופיע כי נון אישו, אז אותו דבר, זה מה שאתה אומר לי גם, אתה מניח שדברים הם בעצם קסם, ואז אתה נחשף שיש להם גם השקעה, אבל ההשקעה היא ממש סבבה, יצרת שתי אנשים יוצרים בעולם, וכל מה שהיית צריך לעשות בשביל זה, לנסוע קצת לפתח תקווה, לעבור קצת הכשרה,
לא.
ובמשך 50 שנה עכשיו, יהיה עוד שתי אנשים בעולם, שמבינים שהם יכולים לייצר תוכן, ולתרום אותו לאנושות. ובעיניך זה הפסד, זה נט לוס. למה? כי הייתי צריך לקחת אוטובוס לפתח. תגיד לי מה אתה
לא, לא, זה לא רק בגלל זה, זה אני פשוט אומר שמרבית הזמן אני מתעסק בכאילו דארקנס וכזה מין, מה אני עושה פה ומה אני קשור, ולמה הידע שלי בכלל רלוונטי למישהו, וכאילו מין, אני עומד פה, ובאמת אני אומר לך, לפני השיעורים אני מקיז דם לחשוב על מה אני אגיד וזה, אתה שובר את הראש כל השבוע בשביל כאילו הכסף הכי גרוע בעולם, ואתה יודע, חוץ מהילדות האלה, יש מלא ילדים תחת שכאילו מזיינים אותך, וכאילו מסתכלים עליך כזה מין מי זה?
נכון, אתה צודק, אני לא מנסה להגיד, ברור, זה לגמרי ברור, אני רק אומר, יש בזה משהו מעניין שוב, כמו עם הדוגמה ההיא, כאילו, השאלה מה מפעילים עליו שיקולים עלות תועלת, היא שאלה נורא משמעותית, כי בעולמות של ההייטק אתה דווקא לא עושה את זה. זאת אומרת, לשם הדיון, אתה לא, זאת אומרת, אתה צריך כל הזמן להדחיק את המימד הזה. אתה מבין מה אני אומר? זה בסדר שאתה עושה תהליך עם חברים שלך. למה? כי אתה, מטרה היא to make the world a better place. אתה מבין? ואיכשהו שאתה הולך לחינוך, אנחנו רק רואים איך אתה נדפק. עכשיו, באמת זה בנוי על זה שבחינוך אתה באמת נדפק. זאת אומרת, גם אם אתה תהיה מחנך מדהים, זה לא ישפיע על ההכנסה שלך. ואם אתה תהיה הייטקיסט מדהים, אז כן, אתה תהיה יוניקורן, וערך $1 billion, כאילו זה שווה רצח, כן? אבל אני חושב שזה יושב בדיוק על, על הנקודה הזאת של הלוגיקות האלה, אתה מבין? זה הלוגיקה הקפיטליסטית מול הלא קפיטליסטית. טוב, ממש זיינו במוח הרבה, וכן יש לי איזשהו אג'נדה היום. אני רציתי לדבר על חברה שהיא לכאורה גם חברת סטארט-אפ, או חברת הייטק, בשם 21 and me, 23 and me, איך הם נקראים?
זה לא הלהקה הזאת, 21 פיילוט?
לא, נכון, היה את זה.
היה איזה רגע,
מה זה השם הזה? 21, מה זה אומר? משהו חר. 23 and me, שהיא חברה מאוד מאוד מעניינת ישראלית, יושבת בלונדון מיניסטור.
שזה גם מקום לעשות עליו פודקאסט.
חבל הזמן. דרך אגב, בהקשר של ולטר בנימין, יו, איזה כלב, אתה פתחתי עכשיו סטייר, גרמתי לי עכשיו לפתוח סוגריים שאני לא צריך לסגור.
מה קורה עם המקום הזה?
ולטר בנימין, אחד מהטקסטים המפורסמים שלו, זה כמובן על הפסאז'ים של פריז, על הרעיון הזה שיש בתוך עיר פסאז', כן, שזה בעצם רחוב סגור. שהדוגמה הכי יפה לזה בתל אביב, של ההיגיון שעליו ולטר בנימין מדבר, הוא דווקא דיזינגוף סנטר. דיזינגוף סנטר תוכנן להיות המשך של הרחוב. אתה אמור לא להבין שאתה, זאת אומרת, מבחינת הזרימה, הוא אמור לראות כמו רחוב.
ואלוהים, כמה שאתה מבין שאתה לא חלק מזרימת הרחוב.
כן ולא, כן ולא. אתה מבין שאתה בתוך זרימה, בתוך הרחוב עצמו, בתוך דיזינגוף.
שמה, אני עכשיו זורק חנות, אני זורק חנות בדיזינגוף סנטר, ותסביר לי איך אתה מגיע לשם.
אני יכול לעשות זה כי אני אלוף.
בבקשה, מגה ספורט.
מגה ספורט, יפה, מאיפה אתה נכנס? מזרח ומערב, צפון דרום?
אני נכנס ממול האוזן, כאילו כניסה 7, איפה אתה נכנס ללב, כאילו.
לאיפה שהסאבווי היה פעם.
כן, בדיוק.
סבבה, אתה נכנס שם, אתה יורד למטה, אתה פונה ימינה בבנק, בבנק מזרחי צפחות, אתה יורד למטה, חוצה את הלמטה שם, איפה שתערוכות וכל אחר הזה, ומצד שמאל למגה ספורט.
מה, לימין או לשמאל? באיזה בניין אני עכשיו? אני באותו בניין?
לא, אתה בבניין השפוך.
אז אני צריך לעבור שם במעבר ההזיה הזה עם הסופר פארם.
בדיוק.
ויש שם ריח של... שמוכרים סיגרים...
אתה צריך לעבור דרך הבוסטון דלי, אחי.
לא, יש את הבית שמוכרים שם סיגרים לאכול, כאילו. איפה היית, סליחה?
לונדון מיניסטור, כמו הסנטר, אבל הדבר הוא חלק מהפסאז'ים של תל אביב. זאת אומרת, לונדון מיניסטור תוכנן כאיזושהי אסתטיקה, של פסאז', זאת אומרת, זה לא בדיוק מול, נכון? זה לא בדיוק מול, זה לא בדיוק מרכז, זאת אומרת, מה זה בדיוק, אתה מבין? אתה אמור להמשיך.
לונדון מיניסטור, מה זה? מה אתה עושה שם? כאילו, הולך לצוותא פעם ב-10 שנים?
אתה משמיד אותי, כי אני רק רוצה לדבר על זה. לונדון מיניסטור, דרך אגב, זה גם בהיסטוריה של תל אביב, זה דבר מרתק. זה בעצם הגינדי המקורי, אתה מבין את זה? זה הפרויקט הראשון שניסה לבוא ולהגיד, אנחנו נבנה מגדלים ומרכז מסחרי בבסיסם. פשוט השנה היא בטח 1970 או 80. אתה מבין? לונדון מיניסטור נבנה כפרויקט משולב, מתחם מגורים. מרכז מסחרי משולב פרויקט מגורים. הדוגמה השנייה לזה בתל אביב היא באמת גן העיר. גן העיר נבנה כמקום יוקרתי, כי גם יש לו מול יוקרתי בבסיסו. תחשוב איך הפיץ' הזה נראה. זה בעצם נעלם, זה יוצא מהאופנה 30-40 שנה, ואז בא דפוק בשם גינדי, ואומר, אני אקח את שוק הסיטונאי של תל אביב, כן? התל אביבים יודעים שזה סוג שוק הסיטונאי, ואנחנו נהפוך את זה למתחם גינדי פאשן מול. ואוכצ'וט, ונובורישים ירצו לגור שם, כי אתה תוכל לרדת במעלית, להיכנס לקוס ולקנות חולצה. וזה יתרון, אתה מבין? זה יתרון. אם היו אומרים לי על דירה, יש קוס למטה, הייתי אומר, אוקיי, אז אני לא רוצה את הדירה. אני לא צריך, יש מקולת בקרבת מקום? לא, אין מקולת. יש סופר? לא, אין סופר. יש 4 סניפים של ארומה? כן, זה יש. אוקיי. יש 4 סניפים של סוסו אינסן? אוקיי, סבבה. אני לא צריך אף אחד מהדברים האלה.
כן.
אתה השמעת אותי, אני מנסה לדבר על זה. 23 and me.
מה, אל תגיד שזה לא היה סוגריים אגדיות, אפשר גם לפתוח את זה עוד ועוד ועוד
ועוד,
לא?
ועוד ועוד, אפשר, אבל אני רציתי כן להגיע ל-23 מי, כי זה כאילו נקודה שפתחנו ונגענו בה, והיא נראית לי נורא נורא משמעותית. היה קשר בין זהות וטכנולוגיה, או בין זהות ומבנה חברתי לבין איך שטכנולוגיה תופסת עוצם. אנחנו דיברנו על התנועה הקיברנטית, ודיברנו על זה שבעצם יש היום תפיסת עולם, זאת אומרת, העולם נתפס כמלא מלא 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 פריטים בודדים, בתוך איזושהי רשת גלובלית ענקית, כן? והמטרה של האינטרנט היה קצת להגשים את הפנטזיה הזאת. וזו פנטזיה קפיטליסטית, שקנינו אותה גם the end of history, כן? הרעיון הזה שכל העולם בעצם פועל באותו סוג של מבנה פוליטי-כלכלי, ואפשר להגשים את הפנטזיה הקפיטליסטית שכל אחד הוא פשוט פרט. פרט בתוך מערכת ענקית שהיא בעצם מטפלת ומשרתת את עצמה, זאת אומרת, או מבסטת את עצמה. כן? כמו ויקיפדיה, או כמו חברה, או כמו הגוף שלנו, כן? עכשיו, הרעיון של הקפיטליזם שכולנו נחיה בתוך מערכת כלכלית בינלאומית, הוא פנטזיה פוליטית, כן? עכשיו, מה שהרבה אנשים לא חושבים עליו זה שהפנטזיה הפוליטית הזאת לגבי כל העולם הוא קפיטליסטי, יושבת על פנטזיה ביולוגית, או פנטזיה פיזית. זה קשור לאיך שאנחנו גם רואים את עצמנו. זרקנו את זה קצת בהקשר של הגן האנוכי, ואני רוצה לגשת לכל האירוע הזה דרך 23andMe. 23andMe היא חברה שעושה מיפויים גנטיים, זה המודל העסקי שלו, לכאורה, אם אתה משלם, ואז אתה מקבל גנאולוגיה. אני חושב שהיא גם מחברת אותך לאנשים אחרים, אומרת לך, זה המשפחה שלך, זה הזה, אבל היא עושה דבר אחר שהוא די מדהים, שזה לתת לך את הזהות שלך. היא אומרת לך, אתה 5% אשכנזי, 10% זה, סבתא רבא שלך נאנסה על ידי קוזק, אתה 5% צ'רקי, 5% אשכנזי ג'ו, וכל הדבר הזה. עכשיו, זה דבר מדהים, כי זה המפגש הכי מזוקק בין טכנולוגיה, מדע ואידיאולוגיה שאני ראיתי בחיים שלי. דבר ראשון, כולנו מבינים שגנטיקה לא מלמדת על זהות. ברמה הכי בסיסית, כן? זאת אומרת, זה ברור שזה לא מרמז את זה. זה שנגיד, יש לי גנים שבאו ממזרח פולין, לא אומר עליי באמת כזה הרבה. באמת, זאת אומרת, זה באמת ברמה הכי בסיסית, זאת אומרת, זה לא אומר עליי הרבה. זאת אומרת, זה אומר שבאמת, זה מסביר לי משהו לגבי הגנטיקה שלי, אבל לדוגמה, לא אומר לי שום דבר לגבי ההורים שלי, או התרבות שהם גדלו בו, כן?
תשמע, שאני הייתי ברומניה, נסעתי לשם, קצת הרגשתי הרגשתי בנוח. אתם מכוערים כמוני. יש פה כאילו איזה משהו...
כשאני ובכלל היינו בפולין, ראינו מלא בחורות, אמרתי לה, זה קצת נראה מה כן. אמרתי לה, זה נראה כמו תדר, אחי. אז נכון, אבל זה ביוק העניין, שכאילו, ישראל דווקא היא באמת דוגמה נורא יפה לזה. זאת אומרת, אם אתה תעשה, בגלל זה יש משהו נורא מעניין שהטכנולוגיה הזאת נוצרה בישראל, או הדבר הזה נוצר בישראל. כי אנחנו חברה, אני מניח שאנחנו אחת מהחברות הכי מגוונות אתנית שיש. זאת אומרת, אולי אפילו לא כמו אמריקה, שבאמת פשוט זה שער פתוח לכל העולם, אבל הגיוון פה, זאת אומרת, זה שיש פה אנשים שהשורשים שלהם הם מהודו ומתימן ומאפגניסטן, והם עשו ילדים עם אנשים שהשורשים שלהם הם מקנדה, פולין ואוקראינה ואנגליה, ואולי אפילו רודזיה וזימבאבווה, איפה שהיה גם יהודים אשכנזים, כן? חלק מהעולם הדרום אפריקאי והקולוניאליסטי, יש יהודים, אני מכיר מישהי, עובדת עם מישהי שנולדה בזימבאבווה, ויש לה דרכון זימבאבווה, והיא לבנה, אישה לבנה, אבא שלה בריטי, וגדלה בזימבאבווה, זה הזהות שלה. עכשיו, גנטית זה לא מתבטא, מן הסתם, כן? אבל ישראל היא אחד מהמקומות הכי מגוונים על פניו בעולם, והטכנולוגיה הזאת נוצרת פה כאילו זה אומר משהו, כאילו זה משנה לך שאתה, זה מה שמדהים, אפילו לא אומרים לך אשכנזי ספרדי, אומרים לך באיזה רזולוציות שהן מטורפות. והרעיון הזה יושב בעיניי, זה דוגמה נורא יפה לאלף כל, אני אגיד משהו קצת אכזרי, אבל התפרקות מוסד החברה באשר היא, זאת אומרת, דיברנו במלחמת 30 השנה על זה שאנחנו חשים פעם ראשונה יש קהילה, נכון? אנחנו חשים שותפות גורל עם מי שבמדינה שלנו, מי שקורא, כל הדבר הזה. זה בעצם מפרק את זה, לגמרי. זאת אומרת, אין לך יותר שותפות עם אף אחד מולך, כי אתה ישות עצמאית, ואתה אפילו לא ישות עצמאית, מתברר. אתה בעצמך מורכב מקוד, כן? צריך להבין את זה. DNA, החשיבה על DNA, החשיבה הביולוגית, מושפעת מאוד גם מחשיבה של תכנות, או להפך אפשר להגיד. מדברים, ה-DNA שלך, נכון, אנחנו מסבירים על ה-DNA, זה הקוד, נכון? זה הקוד פעולה, זה בחירת מילים מאוד ספציפית, כן? אז הוא אומר לך, אתה אפילו לא בן אדם. אתה אפילו לא בן אדם שלם. אתה אסופה של זהויות שמוגדרות באופן פיזי-גנטי, ויש קוד. ויש פה דיסייפר. אנחנו נפתח את הצופן בשבילך, ונגיד לך מי אתה באמת. והתשובה היא, שאתה 5% זה, 10% זה, ו-10% זה. עכשיו, ברמה פוליטית אני לא אוהב את זה מכל מיני סיבות. א' כל זה מה שאמרתי, אני מזהה פה משהו אנטי-חברתי, זאת אומרת, אני ואתה לא באותו מקום יותר, אנחנו לא חלק מאותו ישות, אנחנו לא חלק מאותו קהילה, אנחנו בעצם בדידים, ולא רק זה, הזהות שלנו היא לא חברתית, היא ביולוגית, זו מחשבה נורא מפחידה בעיניי, זאת אומרת, זה להחזיר אותנו קצת לוייב כמעט של חיות, אבל יותר מזה, היא אפילו לא זהות, זאת אומרת, היא זהות מפוצלת לגמרי, היא מרובדת והיא פרגמנטרית, אתה 5% זה, 10% זה, 50% ככה וזה. אתה יודע מי עוד רואה אותך ככה? מי עוד רואה אנשים באופן הזה? מפרסמים. האלגו של פייסבוק, אם אתה תוציא פעם, אפשר לעשות את זה דרך גוגל, אתה יכול להוציא את התיק, כאילו את התיק פרסומי שלך. כך הוא מנוסח. או 25% football fan, 10% woman, 45% straight man, 20% indie. אתה מבין מה אני אומר? עולם הפרסום מפלח אותנו לפי קטגוריות זהותניות, משלל סוגים, מיקום, מוצא, מגדר, מלא דברים, ובמקביל לזה, המדע מייצר פרדיגמה או דרכים שבו אנחנו נבין את עצמנו באותו צורה. עכשיו בוא נעלה עוד רמה. מהי פוליטיקת זהויות באמריקה, אם לא זה? מהי הטענה הזאת שאומרת, שבא white American guy ואומר, אני בעצם person of color, כי עשיתי בדיקה, וסבא רבא רבא שלי היה 5% Cherokee Indian, ואני מזדהה כ... כן? כל המשחק זהויות הזאת, וכל הפוליטיקת זהויות הזאת, קשורה באופן עמוק לגנטיקה, העיסוק בגנטיקה, המיפוי, ויותר מזה, לאיך שהעולם הפרסומי רואה אותנו. זו דוגמה נורא יפה, לאיך גם הקפיטליזם וגם המדע, בעצם משרתים או יכולים להוות ולשרת את הדברים האלה, כי גנטיקה בעיקרון לא נוצרה, או כל הדבר לא נוצר בשביל החרה הזה, כן? גנטיקה, המהפכה הגנטית היא דבר מדהים, כן, אפשר לעשות personalized medicine, אפשר לנבא אם תהיה עיוור או לא, זה מדהים, אבל זה לא מה ש-23andMe עושים, הם מוכרים לך דוח שאומר, אתה שחור. נורד של לבן אחי, אנחנו רואים מי אתה באמת, עכשיו הפנטזיה הזאת זה, עכשיו אנחנו ממש נסגור הכל ונפוצץ, הפנטזיה הזאת שיש תשובה למי אתה, היא חתיכת שקר, זאת אומרת, ההנחה שיש לך באמת זהות אמיתית בתוכך, ואתה צריך לגלות אותה, היא חתיכת עמדה אידיאולוגית. שהקפיטליזם מחדיר לנו, ובכלל, מתחזק את רעיון נורא 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 מסוכן. כי זה מניח שכולנו יש איזה קור אמיתי, שהוא בנוי לתוכנו, ותפקידנו להוציא אותו החוצה. זאת אומרת, אנחנו גם, אנחנו שוב, אנחנו יחידה בדידה בעולם, כל השאר זה איום עלינו, ואנחנו צריכים להוציא מעצמנו איזשהו אמת. אנחנו לא נגיד, מבינים שאנחנו חיה חברתית, והאמת שלנו מתממשת, נגיד הפודקאסט הזה, אני לא הייתי יכול לעשות את הפודקאסט הזה בלעדיך, ברצינות, אתה מבין? זאת אומרת, רק המפגש בינינו יצר את זה. אם אני הייתי מקבל את כל הכסף בעולם, ואת כל הזמן בעולם, לא הייתי מצליח לעשות את זה לבד. זה בדיוק העניין.
זה מנחם אותי, הדיבור.
בצדק, אני גם אותי זה מנחם. ואני אומר, בצורה אמיתית, בעיניי זה דבר נורא מנחם לשמוע שאנחנו חיים בחברה, ולא בעולם של בדידים, בודדים. אני מסכים איתך. אני מוצא המון עושר בזה, שיש אנשים אחרים, ואנחנו צריכים אותם. זה לא בעיה בעיניי. זה בדיוק העניין. לכן אני דווקא, אני מחפש סולידריות, ואני מחפש הזדהויות, ואני מחפש קהילות, ואני מחפש שותפות גורל. ואני מנסה לעמוד על משהו פה שאומר, שימו לב, הטכנולוגיה לא. והטכנולוגיה באופן שמנצלת את המדע לא. וזה הכל יושב על אותו פנטזיה. זאת אומרת, זה אותו פנטזיה. זה אנחנו מין נורברט וינר. מרדדים אותנו למערכות הביולוגיות שלנו, טוענים שיש להם זהות בתוכם. במקרה הזהות הזאת היא זהות משסעת, שבו אני לא יכול לעשות שותפות גורל עם אף אחד אחר. אף אחד אין לו את הרכב הגנטי שלי. על פניו, אני כאילו מין מועצם, אני לומד שאני גם קצת אפריקאי, אבל זה בולשיט, ההפך הוא הנכון. אני בעצם לומד שאני שונה ואני בודד, אני מזינים לי איזשהו לוקש אדיר, על זה שיש לי באמת זהות, אני באמת person of color, כמו שתמיד הרגשתי, למרות שאני גבר לבן פריבילג, בלב תמיד הרגשתי שאני בעצם קצת קורבן, ועכשיו הנה, המדע מאשר לי את זה. ויש בזה משהו מדהים, כי אתה גם רואה איך זה באמת יושב על כל מיני פנטזיות אחרות, בעיניי הדוגמה של הפרסום היא מדהימה, כי אני חושב שאנשים לא מבינים את הקשר בין נגיד שיח זהויות ושיח מגדרי, לבין פרסום. את כל הרעיון הזה שנגיד ספקטרום מגדרי, זה נכון שיש איזו תובנה פוליטית נורא חשובה של ג'ודית באטלר, אבל המימוש הכי מרכזי של זה בעולם היום הוא בעולם הפרסום. זאת אומרת, השם הדיון, אני ואתה יכולים להיות 30% גבר, 10% אישה, מבחינת התחומי פרסום. כי אני נגיד מתעניין באפייה ובישול, שזה לפי העולם הפרסום תחומים נשיים. אז מבחינת הזהות שלי, אני 30% אישה. עכשיו, זו דוגמה שוב, נורא יפה, לקשר בין שיח זהויות ופיצול זהויות לבין קפיטליזם. זאת אומרת, העולם הפרסומי רואה אותך ככה, רואה אותך באופן הזהויות האלה. ובאמת מעניין שיצרנו מערכת אידיאולוגית שלמה בשביל להצדיק את זה.
תשמע, מצד אחד, פצצה ענקית ואפשר ממש לסיים פה את הפרק. Mm-hmm. מצד שני, אני רוצה דווקא להצביע לך על הקטע הזה של הלבד ביחד, שדווקא זה זמנים שהם כן מקדשים גם את הלבד ביצירה ובאומנות, שכאילו, אני מאוד רואה את זה במוזיקה, אין להקות, אחי. כאילו, יש בן אדם אחד שהוא מנוע, ויש עוד אנשים שמצטרפים אליו לדבר, אבל אין, כאילו, אתה מבין, וגם אני מרגיש שכאילו לנו לקח זמן עד שהדבר הזה נהיה הדדי, כאילו מין, בהתחלה זה מין היה כזה... אתה כאילו מין, אחי, וזה, נו, יש לי עוד עיסוקים, אני צריך לכתוב כפר, אחי, פייק ניוז על רשת בוטים רוסים, וזה נהיה, כאילו, עכשיו זה נהיה קצת ביחד, אבל ההתחלה הייתה מאוד, עכשיו, אני מאוד מרגיש את זה ש, סתם, אני מדבר, אני לא יודע מכל, אולי אני אגנוז את כל הצ'אנק הזה, כי זה יסתיים, אבל סתם, מצורך העניין, אני עכשיו בלהקה שלי, בסיסטיות, שזה אני, תכלס.
כן, זה אתה.
זה אני. עכשיו, אני... שמתי לב, יש את הווייב הזה של, אתה יכול להביא ללהקה שלך אנשים שזה התחביב שלהם מוזיקה, ואתה יכול להביא מוזיקאים, אנשים עובדים, שעושים עוד גיגים ועוד להקות.
כן, זה הכסף שלהם פשוט.
עכשיו, האנשים האלה שעובדים, והמוזיקאים, המוכשרים שאתה יודע, אתה בא, אתה שולח להם את השיר, חוזרים לחזרה על הוואן, הכל יושב במקום, טופים, בס, הכל, אין אחי, הכל שם, כאילו, על הוואן. בשונה מלא מוזיקאים, שכאילו לוקח הרבה זמן ללמד אותם, לא משנה. אבל מוזיקאים, הדבר האחרון שמעניין אותם, זה לנגן. כאילו, כן, תמיד, כן, אין להם כן, זין לבוא לחזרה שלך. כאילו, בעצם יש את הגיג, יאללה, אחלה, אתה חמוד, אני בא לנגן איתך. אבל הדבר האחרון שבא להם זה ליצור ביחד. זה כאילו, אני מרגיש את זה שזה הרבה, בעידן שלנו, כל מיני בודדים שעושים כל מיני פרויקטים עם עצמם. כאילו, אתה מבין? אני לא יודע איך זה מתקשר,
לא,
אבל...
לא, אני דווקא כן מבין, כי אני חושב שזה בדיוק קשור למקום, נקרא לזה, המהותני הזה. זאת אומרת, הקפיטליזם גם אומר לך, אתה באמת X, זאת אומרת, אני מוזיקאי. ואז באמת נוצר מורכבות עם זה לאורך זמן, נגיד, אני תמיד יש לי בדיחה שאנשים שהכי שונאים קולנוע, זה קולנוענים. ברגע שמשהו נהיה המקצוע שלך, הוא באמת נהיה הכלא שלך. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא צריך להתמקצע, אני לא מנסה להגיד משהו כזה, אבל אני חושב שדווקא אתה, אני מבין קצת מה אתה אומר. כי אנשים אומרים, מי אני באמת? אוקיי, אני באמת מוזיקאי, זה באמת מה שאני רוצה להיות, ואז הם מגלים שיש אספקטים, נגיד, בעולם המוזיקלי שהם לא אוהבים. נגיד, המקום הזה שאין ודאות, הם מתעללים בך ברגשית, ואתה צריך להגיע באקראי לעבוד עם, כאילו, אנשים שעכשיו עובדים על הפרויקט, שלהם הוא הכי חשוב, ולך הוא לא חשוב, כי אתה, נגיד, מתופף. אז הסי שלך לא משנה, גם שזה הלהקה שלך, וגם שזה לא הלהקה שלך. אתה צריך לבוא ולתת, כי זה התפקיד שלך, אתה מטרונום. אז זה לא מעניין אותך. עכשיו, אני מבין שזה הפרויקט חיים של דור. אבל זה מבאס, אתה מבין? זה מבאס. רואים את זה דרך כלל נורא יפה בדוקו על We Are The World, כאילו, שגם בתוך החדר הזה, שבו סטיבי וונדר, מייקל ג'קסון, כאילו ברוס ספרינגסטין וזה, אתה יודע, בסוף האול, אתה יודע, דילן לא רוצה, קשה לו לעשות קולות ליווי אחרי 6 שעות. ואם אני אומר, כאילו זה מבאס, יש משהו בפרקטיקה המוזיקלית שהיא גם מבאסת, אבל זה בסדר, אני אומר, הבעיה היא רק המקום הזהותני הזה. זאת אומרת, אני באמת X או אני באמת Y, ואז אתה, איזשהו קרש
שזה. לא, אבל אתה לא מגיע איתי לנקודה של, אני כן רוצה לעשות דברים ביחד עם אנשים, אני כן רוצה שזה יהיה להקה, אתה מבין? כן. אני כן רוצה שאני מוציא פרויקט, אז יהיה פה כאילו פינג פונג, אבל אני מרגיש שבימינו, התשוקה לעבוד ביחד יורדת.
כן, כן.
וכאילו, אם קרה מצב ויש לך חיבור עם מישהו, אז כזה, זה נדיר, אתה מבין? נכון. מה שקורה פה עכשיו, נדיר.
נכון, אני מסכים איתך, אבל זה בסדר. זאת אומרת, לא הכל בחיים חייב, זה בדיוק כשאלה, לא הכל צריך פרוטוקול. זה בסדר, זה נדיר, זה אחלה.
עד כאן היסטוריה אינטלקטואלית גסה, תודה רבה לעומר בן יעקב, ללהקת בסיסטיות על המוזיקה המקורית. לי קוראים דור קומט, אני ערכתי ופקתי את הפודקאסט הזה, ביחד עם עומר, לא לפי פרוטוקול, אנחנו נמשיך, נתראה תכף.